טוב, ערב טוב. טוב, אני רוצה לעשות לעצמנו ממש משהו בסיסי ביותר. יש מושג מפורסם שאנחנו ודאי מכירים אותו, שומעים עליו, ולא תמיד ככה יודעים טיפה יותר לדייק אותו ולהבין את המשמעויות שלו ואת היחס של היהדות אליו, וזה משהו שלמעשה העולם עובר במאות שנים האחרונות. מקובל לומר שבערך מאה ה-17 חלה בעולם המהפכה המודרנית, ובתקופה שלנו, שזה כבר כמובן לא משהו של היום, אלא משהו שכבר נמשך כמה עשרות שנים, אבל זה משהו שאנחנו חווים אותו חזק בחיים שלנו, זה המעבר מהמודרנה לפוסט מודרנה. ואנחנו רוצים קצת ממש בצורה הכי בסיסית וראשונית להבין את מה היה שם, מה השתנה, וממילא אנחנו כתפיסה של היהדות, תפיסה אמונית, תפיסה תורנית, איפה אנחנו רואים את הנקודות ששם הם לא מדויקות ויש להם הרבה מאוד השלכות כמובן על הרבה מאוד תחומים בחיים. אז המודרנה למעשה באה על בסיס של התפיסה של הנצרות ותפיסות אחרות שהיו בעולם, שהם מאוד מאוד הקטינו את רוח האדם ואת המשמעות שלו לחיים. ובעצם בא המודרנה, אגב זה קצת מבלבל, כי כשאומרים על משהו שהוא מודרני, אז ההורים שלכם או הסבא וסבתא שלכם, אז כשאתה אומר להם מודרני, אז וואו, זה מודרני, זה חדש, כאילו זה משהו חדש, זה משהו מודרני. כמובן שהיום אנחנו כבר בשלב שהוא אחרי, כביכול מנסה לזה. אבל בואו ננסה להבין מה אמרה המודרנה. מה אמר החידוש הזה בתפיסה של העולם, שהיה מאוד מאוד משמעותי? הוא בא ואמר לעולם, יש אמת, צריך לחפש אמת אחת שהיא תיתן את המענה הנכון לחיים. וזה ייתן לעולם, זה ירומם את העולם ויעלה את העולם בצורה מאוד מאוד חזקה. כי אם אנחנו נבוא וניתן תפיסת עולם אחת, נמצא את הדרך שבה כולנו צריכים לחיות, שעל פיה, אם כולנו נחיה על פי הדבר הזה, זה ייתן לנו את לא רק את האושר, אלא באמת מבחינה אמיתית ייתן משמעות לחיים ויהפוך את העולם לעולם הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי מאשר העולם שלפניו, שהיה בו תפיסות שהקטינו את רוח האדם. חלק מהם זה הנושא של התפיסה הנוצרית, שלמעשה אנחנו יודעים את זה גם ממקורות אחרים. דיברנו על זה השנה קצת בשיעור אורות ישראל, על התפיסה של הנצרות, אבל לא ניכנס לזה. על כל פנים, על הרקע הזה צומחת המודרנה. איפה אנחנו יכולים לראות את התוצאות של הדבר הזה? וזה יהיה מאוד קל דרך זה להבין מה קרה פה. אנחנו יודעים שבמאה ה-18, במאה ה-19, עד המאה ה-20 גם, ראינו כל פעם שהעולם מנסה לקחת איזשהו דרך אחת ולהגיד בכוח גדול, לבוא ולהגיד שאם נלך בדרך הזאת זה יביא לעולם את הבשורה. לדוגמה, המהפכה הסוציאליסטית שבאה ואמרה לעולם, אם אנחנו נתנהל בצורה הזאת של שוויון, שוויון הזדמנויות, שוויון כלכלי, לא משנה, כאילו נלקח איזשהו דרך אחת, איזו תפיסה אחת, שבאה וניסתה להנחיל את זה לכל העולם ולהגיד, אם נחיה ככה, אז העולם יעלה מאוד. אגב, אין ספק שבאמת בהרבה בחינות, כמו בכל דבר, המודרנה באמת קידמה את העולם בהרבה מאוד בחינות, בחינה מדעית, בחינה טכנולוגית, בחינה כלכלית, גם הסוציאליזם, בסוף התברר שיש פה הרבה בעיות, אבל ברמה העקרונית, יש פה הרבה דברים טובים שהעולם קיבל כתוצאה מהתנופה הזאת, שהוא הרים את הרוח והביא אידיאלים, אפשר לומר, אפשר בהחלט הביא אידיאלים שונים, זה יכול להיות סוציאליזם, זה יכול להיות ליברליזם, דמוקרטיה, כל מיני ערכים כאלה שנכנסו בעוצמה גדולה ובאמת נתנו לעולם, קידמו את העולם בצורה מאוד משמעותית. איפה היה המשבר של הדבר הזה? כמובן הכל באמת בצורה מאוד, אפשר לומר, בסיסית, אבל גם זה לפעמים קצת עושה סדר. המשבר הגדול שבא לעולם היה בקומוניזם ובנאציזם, כיוון שפה זה צמח על, בעצם על אותו מקום, בא הקומוניזם ואמר, הנה, זה נכשל וזה נכשל, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק טוב, אנחנו נלך בדרך הזאת וזה יביא את הבשורה. הנאציזם, כמובן, בצורה עוד יותר חמורה וקשה, אבל שוב, באה התפיסה ואומרת, אם נחיה על פי התורה הזאת, על פי התפיסה הזאת, זה יעשה את העולם יותר טוב ויותר מתוקן. מה הייתה התוצאה? גם של הקומוניזם ועוד יותר של הסוציאליזם, מלחמות עולם, שתי מלחמות עולם מדהימות, קשות מאוד, אכזריות, מיליונים, מיליונים של הרוגים, הרבה מאוד עוולות מוסריות, ופה בעצם כנראה, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה ואחרי העלייה, אחרי הקריסה של הנאציזם, אבל אחרי התוצאות של התפיסות האלה, בעצם בא העולם הוגי דעות, כמובן, כן, זה לא שכל איזה אדם פשוט קם בבוקר ואמר, טוב, זה קרס התפיסה הזאת, עכשיו נעשה משהו אחר. כמובן שמובילים את זה תמיד הוגי דעות, אנשי רוח, שבאמת מסתכלים על העולם בצורה באמת יותר גדולה, יותר גבוהה, מנסים באמת בנקודה מסוימת אמיתית, מנסים לתקן, מנסים להוביל משהו חדש, ואז אנחנו בעצם נכנסים למה שכבר יותר קרוב אלינו, וזה התפיסה הפוסט-מודרנית. ואז באה התפיסה הזאת ואומרת, המודרנה כשלה, כי היא ניסתה לקחת איזה אמת אחת, כמו שאמרנו קודם, דרך חיים מסוימת, סוציאליזם, קומוניזם, ולהנחיל אותה לכל העולם ולהגיד שיש איזשהו אמת כזאת וזה מה שיביא לעולם תיקון, זה נכשל. וכיוון שזה נכשל, צריך להבין שכנראה התרופה לדבר הזה, זה להגיד בדיוק את הדבר ההפוך. זאת אומרת, לבוא ולהגיד שאם ככה, אם זה הוביל לתוצאות האלה, אז אנחנו נבוא ונבטח תפיסה שהיא לא רוצה להוביל למקומות האלה, ומילא התפיסה הזאת באה ואומרת שאין אמת אחת. אל תנסה בכלל לחפש איזשהו אמת אובייקטיבית, איזשהו דרך אחת שהיא תביא איזשהו מענה לכל העולם וייתן לו דרך. כי אין דבר כזה, תראה לאיפה זה הוביל. סימן שזה לא עובד. זה לא, הדבר הזה לא, לא באמת יכול לתת את המענה, ולהפך, הוא מתברר שזה טעות, ואם אנחנו רוצים שהעולם יהיה באמת טוב, ויהיה בו טוב, אז צריך להגיד בדיוק את ההפך הגמור. צריך לבוא ולהגיד, יש מושג שכולנו נראה לי מכירים אותו, רק נוכל עכשיו אולי קצת להבין אותו יותר לעומק. היום יש דבר שנקרא נרטיב. נרטיב זה אומר הסיפור שלך. לכל אחד יש את הסיפור שלו. אין סיפור כללי. אין סיפור מוחלט. אין איזה משהו שכולם מחויבים עליו, כי זה רק עושה נזק. זה רק עושה צרות, ותראה לאיפה זה הוביל. ולכן, הפוך, בוא, אנחנו באים ומקבעים ומעמיקים וכמובן הופכים את זה לאיזה משהו ככה עם הרבה מאוד עומק ותפיסה וכו' וכו', שכל הפרשנות שלנו לגבי העולם היא כבר לא עוברת דרך איזשהו מקום אובייקטיבי, איזשהו משהו אמיתי, אלא היא לחלוטין עוברת דרך העיניים של כל אחד ואחד. הכל הופך להיות סובייקטיבי, דיינו, זה עובר דרך הסיפור האישי, אתה דרך כל אחד, דרך הסיפור האישי שלו, וגם כל קבוצה, דרך הסיפור המקומי שלה, ככה היא מפרשת, וככה היא מפרשת גם את ההיסטוריה. זאת אומרת, גם להיסטוריה כבר אין משהו מוחלט, כי כל אחד מספר את ההיסטוריה מהזווית שלו, ואז לאותו סיפור שלכאורה הוא אמיתי והוא מוחלט, שקרה שם משהו כזה או כזה, אתה יכול לבוא לספר אותו כאילו מכיוון אחר, מהכיוון שאתה בוחר, ומה שאתה בוחר זה האמת. אין אמת של מישהו אחר, שיחשוב משהו אחר, זה האמת שלו, אין בעיה. אבל זאת, אין אמת אחת, אלא יש נרטיב, יש סיפור, יש יותר מזה, יש שפה שהיא בעצם אתה אומר דברים והם לא צריכים להיות חיה מסוימת, כאילו הם לא צריכים להיבחן באיזשהו מבחן של איזה אמת צרופה מוחלטת, אלא אם אתה חושב ככה ואתה אומר ככה, אז זאת האמת שלך, אז היא אמת. כלומר, זה הופך להיות כבר הסיפור שלך הופך להיות אמת בלי קשר לשאלה אם הוא אמת באמת מוחלטת, אם יש לו באמת כיסוי, כי אנחנו לא רוצים כבר לשפוט את הדברים לפי הדבר הזה, אלא אך ורק דרך הנרטיב והסיפור האישי המסוים של אותו פרט או של אותה קבוצה. זה משפיע גם על האדם עצמו. האם לאדם עצמו הוא צריך לחפש איזה אמת, לא רק בצורה כללית על העולם, האם כל אדם צריך לחפש איזשהו אמת של משהו שהוא צריך להצמד אליו, או שאין אין, אין דבר כזה. אין דבר כזה, אמת אחת. יש לו את הסיפור שלו, ויש כל מיני דברים חברתיים ואחרים שהם מעצבים לו את מה שהוא, וזה הסיפור שלו. ואין לך מה להתווכח איתו, אין לך מה להגיד לו. זה הסיפור, זה מאוד אישי. זה הופך את הדברים מלאומיים, מכלליים, למאוד אישיים ופרטיים, לכל קבוצה ולכל אדם. ופה, ככה כמובן הכל בקיצור נמרץ, פה אנחנו רוצים להבין את מבחינת הגישה של היהדות בשני מישורים. מישור אחד במישור הרעיוני העקרוני, וממש בקטנה, לפי הזמן הקצר שיש פה, רק לזרוק דוגמאות על ההשלכות של הדבר הזה מבחינת העולם והחיים והמציאות שלנו. אז קודם כל ברובד הרעיוני, בכל דבר יש נקודת אמת, ובכל דבר יש גם הרבה קליפות שהן לא אמת. נקודת האמת במודרנה, נתחיל רגע, נחזור שנייה שוב למודרנה, ואז לפוסט מודרנה, ואז להשלכות של הדבר הזה ככה על החיים שלנו. אז נקודת האמת במודרנה זה לחפש אמת מוחלטת. לחפש אמת. אנחנו יודעים שבתפיסה של היהדות יש אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ויש תורה, משה אמת ותורתו אמת. אממה, שהמודרנה לקחה איזשהו אמת חלקית. היא לוקחת איזשהו, נגיד בוא ניקח את דוגמה הסוציאליזם. אז אחד הערכים בעולם זה ערך של שוויון. אם אנחנו מסתכלים על זה בראי של תורה, אז אנחנו יודעים שהתורה, זה לא הנושא עכשיו, אבל רק כדוגמה, אנחנו יודעים שהתורה היא לא סוציאליסטית בצורה קיצונית, והיא גם לא קפיטליסטית בצורה קיצונית. אלא, היא אומרת, יש נקודת אמת בזה, יש גם נקודת אמת בזה. מה כל הקושי? כל הקושי שהעולם כל הזמן מתמודד איתו, זה איפה נקודת האמת הזאת, איפה נקודת האמת הזאת. מה עשתה המודרנה? היא לא באה ואמרה, תשמע, יש אמת בזה, אז בוא ניתן למקום הזה איזשהו, את המקום שלו בנושאים האלה והאלה. גם לזה יש אמת, ובזה נשתמש בה. היא באה ואמרה, לא, צריך למצוא אמת אחת לכל העולם. יש בזה נקודה נכונה. אבל זה לא נכון לקחת איזה אמת חלקית אחת, ונסות להכניס את כל העולם בתוך הדבר הזה. הראיה, התוצאה של מה שקרה, ברור. מה היהדות אומרת? היהדות אומרת, 70 פנים לתורה, יש מחלוקות, מחלוקות זה דבר נפלא. הרבה פעמים אנשים חילוניים שיצא לי בכל מיני הזדמנויות בחיים לשוחח עם אנשים שלפעמים מקשים עליך, תגיד, מה זה היהדות? שמעתי איזה דבר, איזה משהו, כל דבר יש לכם. מכירים את זה שהחבר'ה בצבא באים למפה, במקום של למנות איזה אחד שידבר עם הזה, אז מתחילים עם זה, תשמע, צריך להתפלל לפני הנצח, לא, מי שיקיר, לא, בדיעבד מותר מעד את השחר, בא מפה איזה אחד חילוני, ותגיד, מה נסגר איתכם? בוא, דברו, מה קורה פה? כאילו, זה נראה כאילו זה 700 דעות, כל אחד אומר אחרת, לא, אבל הספרדים ככה, והאשכנזים ככה, ואז בא איזה תימני בכלל, אומר לה, אוו, אוו, ותגיד, מה קורה פה? בכלל לא מבינים, כאילו, מה, דבר איתנו. זה היופי. דעות שונות, מחשבות שונות, שפות שונות, תרבויות שונות, דברים מדהימים, וגם בהלכה, מנהגים שונים, ומחלוקות גדולות. כמובן, יש לזה, לא הנושא עכשיו, כן, יש לזה גם איזשהו, איזו מוגבלות מסוימת. אבל זה הדבר היפה, יש פה, וזה המודרנה, והתוצאה הייתה, כמו שאמרנו, בסוף הגיע הקומוניזם, הגיע הנאציזם, וכשהוא לקח משהו אחד וניסה לשלוט על כל העולם, אז התוצאה הייתה הרסנית. ואז באה פוסט-מודרנית, ובצורה קיצונית, הולך לצד השני לגמרי ואומר, אין בכלל אמת, אל תחפש אמת אחת, אין בכלל אמת אחת, אין היסטוריה אחת, אין פרשנות אחת לשום דבר, הכל זה נרטיב, הכל זה סיפור אישי, הכל זה מהמקום שלך, הכל, ויש לזה המון המון השפעות עמוקות מאוד, שצריך לנתח אותם לעומק כדי להבין באמת מה זה אומר ומה התוצאות של זה על כל החיים שלנו ועל כל בצורה מאוד מאוד משמעותית ממש על כלל העולם ועל החברה הישראלית וכו'. מה שכן, ככה בצורה באמת הכי בסיסית ויסודית, כמו שאמרנו רק ככה דוגמה או שתיים, ככה מבחינת המציאות של החיים שלנו, ביחס לפוסט-מודרנה, שזה בסוף מה שבעשרות שנים האחרות נמצא בשיח של העולם. אז יש שני דברים פשוטים. א', באמת הנושא הזה של האדם. האם האדם יש לו באמת זהות? האם יש לו איזה אמת? האם יש לו איזושהי זהות שהיא לא רק זהות פרטית שלו, אלא שהזהות שלו היא חלק מכלל, היא חלק מעם, היא חלק מלאום, היא חלק מאיזה אמת, מאמיתות שישנם בעולם, שבתוך זה האדם צריך למצוא את האמת שלו, את הפן שלו, את האות שלו, אבל זה לא נגמר באות שלו, הוא בעצמו חלק מדבר הרבה יותר גדול, ולכן האות שלו מושפעת במבנה מראש הזהות האישית שלו היא חייבת להיות מעוצבת דרך זה שהוא חלק מדבר הרבה יותר גדול, כי זאת האמת של העולם. העולם התחיל מהשם אחד, שמו אחד, ומזה נבחר עם ישראל שהוא עם אחד, גוי אחד בארץ, וכל אחד מעם ישראל הוא חלק גם מהעולם, גם צלם אלוקים שיש בכל העולם, הוא מחייב משהו. יש שבע מצוות בני נוח, יש בסיס עולמי בסיסי שכולנו חלק ממנו, אחר כך יש בסיס לאומי שכל אחד מעם ישראל הוא חלק מהאישות הישראלית הזאת, הלאומית המיוחדת הזאת. ואחרי כל זה בסוף בא האדם באמת לזהות האישית שלו, שגם היא יש לו איזה נשמה, יש לו איזה שליחות, יש לו איזה ייעוד. זה לא שיש לו איזשהו סיפור, הוא ממציא עכשיו איזה משהו דמיוני כזה, הוא ממציא איזה סיפור, ואז הסיפור הזה נהיה כאילו החיים שלו, למרות שזה בכלל, זה לא בנוי שום מציאות. היהדות לא אומרת ככה. היהדות אומרת, יש לך איזה שורש נשמה, שאומר לך, לנשמה הזאת נכנסה לתוך הגוף הזה, ונתנו לה איזה תפקיד לרומם את הגוף הזה. נכון, היא מאוד מיוחדת. שמה הזאת מאוד מיוחדת. היא לא דומה, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, וכל אחד צריך בדיוק, לזהות בדיוק את עצמו, את התפקיד שלו ואת השליחות שלו, אבל זה כל הזמן בתוך המכלול הלאומי והעולמי, וזה חלק מהזהות של האדם. זה לא פוגע בו, זה שהוא חלק מהזהות הגדולה הזאת. זה חלק ממנו, זה חלק בלתי נפרד ממנו, וזה יוציא אותו מהכוח אל הפועל בצורה הכי נכונה, הכי טובה, הכי גדולה, הכי משמעותית, ובתנאי שבאמת זה לא יפגע בזהות האישית שלו, שהיא קיימת. אבל גם היא קיימת לא כדמיון, אלא היא קיימת כמציאות. כמובן שאחת ההשפעות הכי קריטיות והרסניות של הנושא הזה, זה הנושא של המשפחה. אני מעריך שמי שנמצא בשיעורים של הרב אלעד, אני לא יודע, אבל איך שאני מכיר אותו ואת השיעורים שלו, אני מעריך שבטח הדבר הזה הופיע שם במהלך השנה בשיעורים של איש אישה משפחה, אבל פה בדקות הספורות שלנו צריך להבין שבנושא הזה ודאי שזה ממש עולם והיפוכו. כי אם אתה בא לבנות משפחה מתוך אותה אמירה שאין אמת אחת, וכל אדם יש לו את הסיפור שלו ויש לו את הנרטיב שלו, את המשפחה שממנה הוא הגיע, והוא בעצם ממשיך את הסיפור הזה, זה גורם לפרטיות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, האדם אין לו פה צורך לבנות איזה גוף, איזה לא גוף לאומי ולא גוף עולמי, וגם לא גוף משפחתי. במידה מסוימת המשפחה היא רק מפריעה לאדם הפרטי בעצם ליצור את הזהות שלו. כי הרי כל זוגיות, כל מי שקצת דיברנו בה בקטנה, עשינו פה שיעורים, זוגיות, שיעור ד', כל אחד מבין שכשהוא מגיע לזוגיות, הוא נדרש להרבה מאוד הקשבה, לפעמים לוויתור, ויתור שהוא לא מוותר באמת על עצמו והופך להיות מישהו אחר. אסור לאדם לוותר על איזה משהו שהוא ממש חלק מהותי ממנו, אבל יש הרבה דברים שהם לא קריטיים לך, ואם האדם השני רוצה משהו אחר, אתה יכול לזהות גם בתוכך את היכולת לוותר וללכת עם מה שהוא רוצה, וככה בני זוג, כל אחד מגיע עם הסיפור חיים שלו מהמשפחה שלו, והם מגיעים ביחד, והם מתחילים במערכת משותפת של ויתורים ושל נתינה ושל בנייה משותפת של איזה גוף חדש שנקרא משפחה, שבונה עכשיו זהות משותפת מתוך עבודה משותפת. אבל כל זה, אם המשפחה היא דבר שבעצם רק מפריע לפיתוח האישי של כל אחד, ובעצם אנשים חיים לפני הנישואים, אז זה בלי מחויבות, אז כל אחד יכול להמשיך את החיים שלו ורק ליהנות ממה שיש לו עם השני, כשמתאים לו ומתחשק לו, אבל כשהוא לא רוצה, הוא תמיד יכול לשמור על הזהות האישית שלו, כי זאת התפיסת פוסט-מודרניזם, שאני לא, אם אני עכשיו אתחיל להתחייב לדברים, זה יפריע לי בגדילה האישית שלי. אז אם אלה חיים לפעמים הרבה שנים ביחד לפני, והרבה פעמים קורה שאחרי שמתחילים למסד את הקשר, אז דווקא אז הוא מתפרק. אבל זה מובן מאוד למה. כי ברגע שאתה נכנס למחויבות, אז אתה עכשיו בעצם, אתה רק מפסיד. אתה רק נחלש, אתה רק צריך בעצם לוותר על המהות האישית שלך, ולכן באמת מוסד המשפחה כידוע, וזה באמת נושא בפני עצמו, נמצא בבירור מאוד מאוד גדול, החל מתפיסה באמת שבכלל לא להתחתן, ועד תפיסה של להתחתן ולא להביא ילדים, ובעצם לא להיכנס לשום מחויבות, ולא לאיזה צורך פה להמשיך משהו בעולם, אלא באמת זה הסיפור, אם זה הסיפור, הורי א', הורי ב', אין כבר אסור להגיד אבא, אמא, כמובן כל הנושא של הלהט"בים וכולי, בכלל מי אמר, בכלל תהיה לגמרי, מי שאתה מכל הבחינות הפיזיולוגיות והנפשיות והכל, באיזשהו מקום בעומק, זה הכל מתחיל, כל השורשים של כל הדבר הזה מתחילים משם. וברור שכשאנחנו מגיעים מתפיסה אחרת, אז כמו שאמרנו בכל דבר, אם יש איזו נקודת אמת, אז חשוב לקחת אותה. אם יש נקודת אמת בפוסט מודרניזם, שבא ואומר לאדם, באמת תהיה אתה, ותהיה מה שאתה באמת, ואל תהיה, וזה משהו שלפעמים בעולם השמרני ובעולם הדתי, הרבה פעמים יש הרבה חיקויים, כלומר חיקויים לא טובים. גם לחכות את הרב שלך, זה לא טוב. זה לא טוב, אתה לא צריך לחכות את הרב שלך, כי אתה זה אתה, והרב שלך זה הרב שלך. ידוע שהרב קוק היה אומר, אל תהיו לי קוקניקים. אל תהיו אני, תהיו מה שאתם. אומרים שאחת הבעיות של היום בבנות, במדרשות, אז אם יש ראש מדרשה מוצלח, אז לכל הבנות יש עכשיו איזה דגם שהן רוצות להתחתן עם מישהו שהוא כמו ראש מדרשה שלהם. לכן יש כאלה שהחליטו שהם יעשו אישה שהיא תהיה ראש המדרשה, ולא איש. כי אם זה יהיה איש, מן הסתם הוא כנראה מאוד מוצלח, הוא מאוד קריזמטי, הוא מאוד צדיק, הוא מאוד חכם גם, והבנות נושאות את עיניהם, ואז הם עכשיו הם רוצות... אבל הבעל שלך הוא לא ראש מדרשה שלך, ואת לא אשתו של הראש מדרשה שלך, ולכן תהיה מה שאת, וגם תלמידים, אתה יכול ללמוד מכל אדם, בטח יש מה ללמוד גם מהרב שלך, ומכל רב, ומכל אדם, ומחבר טוב, זה מצוין ללמוד תורה וגם ללמוד מידות וגם ללמוד הנהגות וכל מיני דברים, אבל בסוף תכניס את כל זה אליך. בסוף הקדוש ברוך הוא ברא אותך כמו שאתה ותהיה אתה, ותיקח את מה שמסביב לתוך האישיות שלך ותראה מה מתאים ואיך זה מתאים לעצב את זה בתוך האישיות שלך. זאת נקודה מאוד חשובה שבהחלט לפעמים היא בעייתית בעולם דתי, לפעמים ממש כל הנושא של הבבות, צריך לדבר על זה פעם ככה כנושא בפני עצמו, אנשים הולכים, שואלים את הרב, להחליף את האוטו, להחליף את הבית, לא לזה התכוון המשורר כשהוא אמר, עשה לך רב, משהו כזה, לא התכוון שעכשיו הרב הוא, אתה לא חושב בכלל לבד שום דבר, ואתה רק עושה מה שהרב אומר, זה לא, ממש לא לזה הייתה הכוונה. הכוונה הייתה, אתה יכול להתייעץ עם כל אדם, ובטח אם אדם בעל ניסיון, בטח אדם שהוא איש רוח ויש לו הרבה חוכמת חיים והרבה חוכמה של תורה, אז מאוד יכול להיות שעצה טובה שלו, אבל בסוף אתה מחליט, ואתה צריך לחשוב, ואתה צריך לקבוע, וכן, על זה הדרך, אז זה בהחלט נקודה מאוד חשובה, שכל דבר כזה שבא לעולם, ודאי בא גם לומר לנו דברים שאנחנו יכולים לקחת, זה לא סתם דבר שקורה תאונת דרכים. זה משהו שהקדוש ברוך הוא מוביל גם אותו, וקודם כל הוא מתקן באמת תפיסות קודמות שראינו למה הם גרמו, שהזכרנו את התנועות שגרמו לעולם הרג ומלחמות וצרות, שבאמת טוב שזה יתבטל, ויש גרעיני אמת שבכלל צריך לקחת אותם. אבל יש כמובן הבדל עצום בין גרעיני אמת שאתה לוקח אותם, בין אם זה במישור האישי או במישור הכללי, לבין כמובן הריבוי, בנושא הזה באמת יש הרבה מאוד קליפות, בנושא הזה של הפוסט מודרניזם יש הרבה מאוד קליפות שמאוד מאוד צריך להיזהר מהם. זאת אומרת, אנחנו לפעמים ככה בלי להרגיש אנחנו נכנסים כאילו גם לתוך הסיפור הזה ומתחילים להאמין כבר לכל איזה סיפור של, 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 של מישהו, וכבר אין איזה אמת אחת, וכל מי שאומר כבר צריך לתת לו את, את המקום ואת הזה, ויש סיפור שלם בכלל של כל היחס לכל האנשים כאילו החלשים והמסכנים בעולם, שהם כבר, הכל כבר מתנהל על פי זה, וכבר לא משנה כמה הם, כמה הם בעצמם עושים דברים רעים, אבל יש שוויון ויש סיפור, וצריך להקשיב לסיפור הזה. יש פה הרבה מאוד השפעות שמשפיעות על הצבא ומשפיעות על כל מיני תחומים בחיים הפוליטיים, המדיניים והכלכליים והחברתיים, וכמו שאמרנו בראש ובראשונה, שהדבר שממנו הכי הכי צריך להיזהר זה הנושא של המשפחה, שהוא צריך ברור וחיזוק מאוד מאוד גדול כנגד כל הרוחות האלה המנשבות בעולם, שלפעמים גם בסוף אנחנו חיים פה בתוך העולם, והרוחות האלה לפעמים מנשבות ונכנסות לתוך המחנה. ולכן אנחנו בשנים האלה של בניין האישיות שלנו, בניין האמונה, בניין התורה, השקפת העולם ודרך החיים, חשוב מאוד ככה באמת ככה קצת לפתוח את הראש, להבין קצת מה קורה מסביב, ומתוך כך לחזק ולהתחזק בדרך התורה, שהיא באמת דרך של אמת. תורה אומרת אמת, כמו שאמרנו, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, וזה לא סותר לזה שהאמת זה האות הראשונה באלף בית, והאות האמצעית באלף בית, והאות האחרונה באלף בית. רוצה לומר, האמת כוללת הכל, והאמת לא מפחדת ממחלוקות ומדעות, ואחדות זה לא אחידות. יש, צריך שתהיה אחדות בין כולם, אבל זה לא אומר אחידות, זה לא אומר לבטא, זה בהחלט אומר לתת לכל מקום לכל דעה וכולי, ולכל אדם את המקום שלו, אבל זה לא סותר בכלל, ולהפך, זה רק עושה את האמת גדולה יותר, עצומה יותר, רחבה יותר, ולא כמו מה שקרה במודרנה ובפוסט-מודרנה, שזאת אמרה האמת חלקית ותקעה את העולם מכיוון אחד, וזאת ביטלה את האמת לגמרי ותקעה את העולם מהכיוון השני. ופה יותר ויותר דווקא מתחדד ומתחבר כמה תורתנו הקדושה, כמה היא עוצמתית, כמה כמובן, כמה האלוקות היא זאת היחידה שיודעת להתוות לעולם באמת את דרך החיים הנכונה, האמיתית והמדויקת, שבאמת לוקחת במינון נכון את כל האמיתות והופכת אותם לדרך חיים, גם ברמה הפרטית, משפחתית, לאומית, עולמית, בעזרת השם לטובה ולברכה.